אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לנותני החסות שלנו לפרק הזה, דיסקונטק, שהיא, כשמה כן היא, זרוע הבנקאות והאשראי של קבוצת דיסקונט. הזרוע למעשה נותנת שירותים בנקאיים ומוצרים פיננסיים גם לחברות הייטק גדולות וגם לסטארט-אפים משלבים מוקדמים ועד שלבי צמיחה מאוחרים. כל חברת טכנולוגיה שמחפשת היום מענה בנקאי חדשני ומהיר יכולה לקבל מדיסקונטק שלל שירותים ומוצרים, מפתיחת חשבון בנק, תהליך מהיר לקבלת כספים מחול, וכמובן שירותי מימון חוב, שלמעשה מאפשרים לסטארט-אפים וחברות הייטק לגייס הון מבלי לדלל את בעלי המניות בחברה ולאפשר צמיחה מהירה. השירות של דיסקונטק מותאם לצרכים שלכם כסטארט-אפיסטים, ואתם מקבלים סוג של מנהל לקוח שנותן לכם שירות ומענה אישיים ומלווה את חברת הסטארט-אפ שלכם לאורך כל חייה. אם אתן או אתם מתעניינים בשירות, אתם מוזמנים לעיין בדסקריפשן של הפרק. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע שמחתי לראיין את יונתן סלע, שותף בקרן Square Peg Capital. דיברנו איתו קצת על מצב השווקים, על האם יש בועה או אין בועה, מה יונתן והשותפים שלו ב-Square Peg, שהיא קרן אוסטרלית, ממליצים ליזמי הקרן לעשות דווקא בתקופות כאלה, ועל תחום העניין הספציפי של יונתן ותחביב אישי שלו, שוק הקריפטו, לאן הוא הולך, מגמות, והאם יזמי קריפטו בתחילת הדרך יכולים לגייס הון סיכון מקרנות ישראליות בעת הנוכחית. שתהיה האזנה נעימה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
יונתן, מעניינים.
על הכיפק.
יופי, אז אמרנו לפני הפרק שאנחנו מנסים להיפגש כבר, מה שנקרא זה, מהפגישות של לונג אוברדו, זה קורה לי בפודקאסט, שאני מנסה לפגוש אנשים לקפה בסרון או ברוטשילד במשך חודשים, ואז עושים פרק ואיכשהו זה יוצא. זה גם חלק מהסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה, לפגוש אנשים שאני אוהב ואנשים מעניינים, ואפילו כל השיחה עולה לאינטרנט אחרי זה, זה בכלל, אז תודה שבאת.
תודה שהזמנת אותי, אני מאוד אוהב את הפודקאסט וכיף לשמוע אותו וכיף להיות פה.
אז בקרוב תשמע את עצמך, אז יונתן ככה למי
זה
שלא...
זה תמיד בעייתי.
זה תמיד בעייתי. אז למי, תמיד שואלים אותי, הקול של עצמך לא מפריע לך, אז אני אומר שכן וזה לא משנה, התרגלתי. אז למי שלא מכיר או מכירה, תספר קצת עליך ועל Square Peg, אנחנו מתחילים בדרך כלל, אמרתי לך, בכמה כזה שורות, אז כזה, מה זה Square Peg, מה אתם עושים פה וכו', ואז אנחנו נצלול, נלך אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, מה שצריך.
תענוג. אז Square Peg זה VC גלובלי, התחיל במקור באוסטרליה, פועל היום באוסטרליה, ישראל ובאסיה, ארבעה משרדים, אנחנו שבעה שותפים, שניים מתוכם בישראל, מנהלים $3 מיליארד, משקיעים פה בישראל כבר כמה שנים, בשנתיים האחרונות מאוד הרחבנו פה את הפעילות, השקענו עד היום מעל $250 מיליון בחברות ישראליות, שיתרגמו גם להחזרים יפים ל-LPs שלנו, פועלים במשקיעים הרבה בשלב ה-A, לפעמים בשלב ה-Seed, יותר ויותר בשנתיים האחרונות, וגם משקיעים בשלבים יותר מאוחרים. זה בגדול ההסבר הקצר.
אז בוא נעשה קצת דאבל קליק למי שלא מכיר, קצת על גם התחומים שאתם מסתכלים עליהם, וגם על חברות ישראליות או חברות פורטפוליו בולטות שהקרן השקיעה בה.
בטח. אז השקעות, אנחנו משקיעים במגוון של תחומים, הרבה השקעות בפינטק ובסאס, וגם בקונסומר ומרקט פלייסס, תחומים שמוצרים שהרבה אנשים גם משתמשים בהם, לא כל הקרנות בישראל אוהבות להשקיע בהם תמיד.
כן, מה שנקרא בקונסומר פייסינג, אפליקציות בסוף, כן. שלא תמיד יש בהם גם דיפ-טק, שזה קצת, נכון. נדבר על זה אולי בניגוד שם... טיפה לתזה הישראלית.
נכון, יש לנו גם השקעות כאלה וגם כאלה, ואני אתן קצת דוגמאות. החברות הבולטות שהשקענו בהם זה קנווה, שהיינו שם משקיעי סיד, השקענו גם בפייבר, בסטרייפ, יש לנו, אני חושב, 9 או 10 יוניקרונים בפורפוליו, ברודלי ספיקינג.
טוב, תכף דבר על זה, זה היום לא בטוח, אתה יודע, כן, זה אני, שזה יוניקרון.
אני ססתי לפני שאני אומר את המספר, כי אתה לא יודע מה זה יהיה בעוד כמה חודשים. אנחנו אוהבים להשקיע מוקדם, משקיעים גם בסיד וגם ב-A, ולפעמים גם בשלבים יותר מאוחרים. זהו, בגדול, בישראל השקענו בכמה חברות, כולל Tomorrow, Climacell לשעבר, ADOC, DESI, Fiverr, כמו שאמרנו, ועוד רבים וטובים, לא אזכיר את כולם.
אז אני חושב שחוץ מטומארו, שלדעתי היו אצלנו בסדרה של האקלים, של אוריאל ושני, כולם היו אצלנו.
וואלה.
פייבר, דסי, מי עוד אמרת? סליחה?
איידוק.
איידוק, היו אצלנו? אלעד?
כן, כן.
כן? אז כולם היו אצלנו? בסדר, צ'ק? אז טוב, תודה, אתה יכול... סתם. אז יונתן, תראה, אז בגדול, אני חושב שזה סופר מעניין, כי אתם באמת משקיעים בחברות מעניינות, ודיברת גם... על זה שאתם משקיעים בסיד ואי, ואני ככה עיננתי וחייכתי, ונראה לי אפשר לשמוע בקול שלך שגם לך עולה איזה חיוך, כי כשאמרת אנחנו משקיעים בסיד ואי, חשבתי לעצמי, מה זה היום סיד ואי? איך אתם מסתכלים בכלל על שלבים מוקדמים אחרי השנתיים האלה שבהם הכל היה טירוף? אני פה אגיד, ואולי זה הקדמה מתבקשת שאנחנו בזמן אמירת מילים אלה, או בזמן כתיבת שורות אלה, כמו שאומרים, אנחנו חווים טלטלה בשוק הציבורי, שיש אומרים שגם משפיע וכבר השפיע על שוק ההון סיכון ועל שוק ההשקעות הפרטי, בעיקר בחברות טכנולוגיות, גם בארצות הברית וגם בישראל. ודיברנו על זה קצת בג'חזוך שלנו לפני הפרק, על זה שאולי נדבר על זה וניתן על זה כמה מילים. אתם בסוף קרן גלובלית, משקיעים בחברות all across the globe, בעיקר גם בארצות הברית, וגם מסתכלים על ישראל ועל מה שקורה כאן. מה אתם היום כמשקיעים אומרים או עושים אל מול חברות הפורטפוליו שלכם המגוונות מ... קנווה וסטרייפ ששוות עשרות ומעל ל-100 מיליארד דולר, ועד לחברות ארלי שאתם משקיעים בהם בשלבי הסיד והאי, לגבי איך להיערך לתקופה הקרובה.
אז אני חושב שקרה הרבה בשוק, היה איזה בול רן של 12 שנה בערך, תלוי מאיפה אתה סופר.
כן, נגיד מאז 2008-9 ו...
כן, ואני חושב שזה יצר מציאות... בעיקר בשנתיים האחרונות שהעניינים התחממו מאוד, יצר מציאות שבה יש הרבה מאוד הון שרודף אחרי, במרכאות לא מספיק סטארט-אפים, מצד אחד יש יותר סטארט-אפים ויותר אינוביישן מאי פעם, ואני חושב שהדבר הזה, by and large, ימשיך. אני חושב שנוצר איזשהו עיוות שבעצם משקיעים נאלצו כדי לחפש, בסוף VC זה ביזנס של outliers, כולם אנחנו נסים לרדוף אחרי המעט מאוד עסקאות שבסוף, מביאות את רוב הריטרן בשוק.
נכון. יש איזה אנשים, לא דיברנו על זה כבר הרבה זמן בפרקים, אבל יש פאוורלוק כזה, שאתה היום כקרן גייסת את הקרן, יש לנו את זה בפרקים המוקדמים, עם ינאי אורון מוורטקס, אני רק זה מי שרוצה לחפש, ואסף חורש מווינטג' ועוד ועוד ועוד, וטל מורגנשטיין מלייטספיד, ודיברנו על זה שאתה בסוף עושה מעט מאוד השקעות בכסף שאתה מגייס, מאות מיליוני דולרים או מיליארדים, אתה משקיע ב-20 חברות, 15, 12, במודלים הקלאסיים, ואחת או שתיים מחזירות לך את כל הריטרן, יש איזה פאוורלוק כזה. אז רק כדי להשלים, אמרת על האוטלייר, אז אני מחזיר את זה אליך.
לגמרי, ואני חושב שזה גם הרבה מהתפיסה שלנו. אנחנו מחפשים, זה נכון להרבה מאוד VCs, לא לכולם, יש לפעמים קרנות סיד שחושבות על זה קצת אחרת, אבל אנחנו באמת מחפשים ביזנסס שיכולים להיות שווים הרבה מיליארדים, וזה איזשהו תנאי בשבילנו להיכנס להשקעה. הפוטנציאל שדבר כזה יקרה. בחזרה לנקודה עם אבלואציות, בגלל שזה הדינמיקה בשוק, בגלל ש... גם נתוני מקרו וגם נתונים אחרים, איזשהו תזמון באיפה שהשוק נמצא, money printing, המעבר של יותר הון באופן כללי לתוך השקעות early stage בטכנולוגיה, כניסה של משקיעי late stage מהשוק הציבורי לתוך השקעות פרטיות ב-late stage, כל הדברים האלה יצרו אינפלקס מאוד גדול של הון לתוך המערכת הזו, ולאט לאט התכווצות אחורה, שגרמה להשקעה של סכומים יותר גדולים בשלבים יותר מוקדמים.
נכון.
וקיצור הזמנים בין הסיבובים. ומה שזה בעצם אומר, זה שאם בעבר החברה הייתה מחכה שנה או שנה וחצי בין סיבובים, או קצת פחות, תלוי, פתאום החברות הטובות ביותר התחילו לגייס כל כמה חודשים, על ידי סיבובים שהיו preempted, והדבר הזה יצר עולם שבו חברות צריכות לגדול לתוך אבלואציה לאורך הרבה מאוד זמן.
שזה אמירה מעניינת, אז אני רק רוצה פה לעשות קצת סדר למאזינה או מאזינים שפספסו, אנחנו מדברים על זה גם בפרקים קודמים, הסיפור הזה של הקרנות הגדולות, בוא ניתן להם שמות, האינסייט, הטייגרים של העולם, ה-GA, שנכנסים לפה קרנות שמנהלות מיליארדים, הכניסו לפה בשנה שעברה מעל 25-26 מיליארד דולר, שזה סי כל הזמנים פר שנה בקפיטל דיפלויד בסטארט-אפים, בוא נעשה סדר מהיר, והכסף הזה כמו שאמרת, הוא, אני קורא לזה trickles down, הוא מחלחל מטה לתוך הסיבובים המוקדמים, ובעצם חברות שאובייקטיבית, הם בשלב עוד לא פרודקט מרקט פיט, מוצר וקצת לקוחות, לפעמים אפילו לא זה, מגייסות עשרות ולפעמים יותר מזה מיליוני דולרים, בוולואציה מאוד גבוהה, וכמו שאמרת, הן צריכות לגדול לתוך הוולואציה, כלומר, להצדיק ברמת המטריקות, עכשיו יש לי וולואציה מאוד גבוהה, עכשיו לך תצדיק ברמת הביזנס והאקסקיושן את הוולואציה הזו.
בדיוק, ועכשיו, אם בסוף אנשים, יש אנשים שנוטים לחשוב שמה שקורה בשוק הציבורי אולי משפיע על הפרטי, אבל זו השפעה מאוד מאוד מוגבלת. אני חושב שההשפעה הזו יש לה, ואני בטח לא היחיד שחושב ככה, ההשפעה הזו אולי יש לה עיכוב ויש לה איזה דילי מסוים, אבל היא מגיעה, כי בסוף יש פה עניין של מכפילים. ואם אתה מסתכל על חברה כמו שופיפיי, שיורדת ממכפילים של 30x ויותר מזה, פתאום יורדת למכפילים הרבה יותר נמוכים.
מה שנקרא מכפילים על הרווח, על כל ההכנסות, לוקחים את הרווח או ההכנסות השנתיות, ומייצר יש איזה קבוע כזה.
כן, אז ברגע שכל המכפילים יורדים בצורה דרסטית.
דרסטית זה ל-5, 6, 8, 12.
דרסטית זה אומר שחברה עם אותו revenue ו-profit ו-growth rate, פתאום על בדיוק אותה חברה,
שווה הרבה פחות.
שווה 70% פחות, ו-80% פחות.
ו-90?
כן. ואתה מסתכל על הדבר הזה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז חברה שהשקענו בה בוולואציה מסוימת.
בשוק הפרטי.
בשוק הפרטי. פתאום, בשביל להצדיק את הוולואציה הזאת, אם אתה מאמין שבסוף המידע זורם, והדברים נגזרים אחורה מהשוק הציבורי, פתאום היא צריכה להיות 4x יותר גדולה, אם ירדה ב-80%, אם המכפיל שלה ירד ב-80%.
נכון. אז זה אני קצת מקדם אותנו בדיון, כי אלה דברים, סליחה שאני אומר, שנגענו בהם בפרקים קודמים, לא בשביל להקטין את האמירות, הן מאוד חשיבות כבייס לדיון, אבל אני בסוף אומר, אתם בסוף כמשקיעים מסתכלים, אתם גם רואים לצורך עניין את המניה של פייבר, אני אפילו לא יודע אם עדיין יש לכם מחזקות כשהחברה בשוק הציבורי, שהשקעתם בה ב-A?
השקענו בה לפני, השקענו בה כשהייתה חברה פרטית, אני לא זוכר אם ב-C או אולי D, אני לא זוכר בדיוק, okay. זה היה לפני זמני. ב-Fiver, ה-VC arm שלנו יצא מההשקעה ב-Fiver.
אתה אומר זה שהמניה עכשיו צנחה 90%?
זה סיפור אחר, זה לא קשור ל...
אז זה מקרה אחד, ומקרה שני זה באמת חברות אולי כמו קנווה וכדומה, ועוד חברות שאתם גם מסתכלים עליהן היום, בשלבי הסיד והאי אמרת בשוק הישראלי. אז יש פה איזשהו מגוון רחב גם בשלבים, גם בגיאוגרפיות, אבל בסוף השוק הוא השוק, הפרטי.
כן.
אז אתה היום, או אתם כקרן, אל מול הפאונדרים, עכשיו יושבים פה, אני אעשה את זה הפוך, מאזינים לנו... יזמות ויזמים או ששוקלים בכלל להיכנס כרגע וללכת ולגייס, או חבר'ה שבדיוק גייסו את הסיד או את ה-A שלהם, בוא נקרא לזה, מה הדרך הכי נכונה היום להתנהל? איזה מיינדסט אני צריך להפעיל בכלל?
אז מה שהתחלתי להגיד על השינוי בוולואציות, מה שהוא אומר זה שחברה שגייסה לפי איזשהו מכפיל דמיוני מסוים, גם אם זה pre-revenue, איזשהם אמונות לגבי, כשוויסי מסתכל על השקעה בחברה, הוא כמובן מסתכל על כל הדברים שמסתכלים עליהם לביצוע השקעה, בין הצוות והשוק וכו, וגם על הפוטנציאל לייצר חברה מאוד גדולה בעתיד. חלק מהסיפור, גם לנסות להבין מה המיילסטון הבא לגיוס הבא, אז אם אתה משקיע סיד, אתה חושב כמה החברה הזו היא ברת השקעה בסיבוב A, ומה זה יצריך, ואותו דבר, אם אתה משקיע ב-A, אתה חושב ככה לגבי ה-B. השינוי הזה במכפילים, פתאום, מה שאני אומר שכשהמכפילים יורדים בצורה מאוד מאוד משמעותית, אז גם הבר שצריך לעבור כדי לגייס את הסיבוב הבא, בוולואציה שתהיה שיפור לוולואציה של הסיבוב הקודם, עולה בצורה מאוד משמעותית. וזה מייצר הבדל בעולם של זמן. אז בשביל, אם גייסת סכום כסף מסוים, וציפית תוך זמן מסוים להיות ב-KPIs מסוימים, עכשיו כל הדברים האלה משתנים, כי ה-KPIs שאתה צריך להגיע אליהם, על מנת להיות מסוגל להכניס את ההון בסיבוב הבא, הופכים להיות הרבה יותר... גבוהים, אבל הכסף שתכנת...
שפתנים.
כן, כן. אבל הכסף שבנית עליו, הוא עדיין אותו כסף. אז עכשיו אתה צריך, אני מעביר את זה לעולם הפרקטי, שאלת מה אנחנו אומרים ליזמים, צריך לתכנן, להגיע ליעדים יותר גבוהים, צריך ל-runway הרבה יותר ארוך.
כי יכול להיות שזה ייקח יותר זמן ממה שתכננו. כי עכשיו אני צריך יותר הכנסות כדי להצדיק את הוולואציה הבאה.
אז זה אלמנט אחד. אלמנט שני, אני חושב ברגע שהשוק נהיה יותר bearish, נהיה פחות אופטימי.
דובי.
דובי. המשקיעים גם מתחילים להסתכל על איכות הרווח בצורה אחרת, איכות ההכנסות. נהיה פתאום דינמיקות אחרות בתוך השוק. אז בתוך שוק מסוים, שהוא נחשב חם, יש הרבה הון שרודף אחרי השקעות לאותו שוק, מתחילות להיות שם הרבה חברות, מתחילה להיות תחרות גבוהה בתוך אותו שוק, אנשים מתחילים לחתוך מחירים, להוציא יותר על customer acquisition, על פרסום.
זה החברות עצמם, אתם רואים קורה.
נכון, ואז, ומה שקורה בשוק הזה, זה שפתאום נהיה איזשהו מרוץ לתחתית, ושבמסגרתו כולם מנסים להגיע לגדילה, בתיעדוף חריף על פני כמעט כל פרמטר אחר.
נכון, כעדווה, כהשלכה של מה שתיארנו קודם, כהבנה שעכשיו לא מספיק לבוא ולהגיד, אני בשוק הזה פועל באזור הזה, עם הפוטנציאל הזה או הטכנולוגיה הזו, אני גם צריך באמת לכבוש נתח שוק במרכאות.
נכון, ואני חושב שמה שיקרה כשיגיעו ל... כשמתחילים להגיע בשוק דובי לגייס, יש הסתכלות אחרת של משקיעים על כמה בר קיימה הדרך יצירת הכנסות הזו, כמה ה-profit margins איך הם נראים, איך customer acquisition cost נראה לאורך זמן, וכמובן שזה דברים שיסתכלו עליהם תמיד בכל שוק.
אבל ביתר
סט
היום.
הרבה יותר.
מה שנקרא הסיפור הזה שלו, אני אקרא לזה מקרה אובר, תכף אני אגיד למה אני אומר את זה, זה בסוף חברה שצמחה מאוד, גם יצרה, בנתה שוק, כאילו יש פה המון, מה שנקרא המון כבוד שלא התרשם אחרת, אבל בסוף היה איזשהו שלב לפני ההנפקה שהם פתחו את הספרים, ואמרו חבר'ה, ה-unit economics שלכם שלילי, או במילים אחרות, עד היום לא משנה איך גדלתם, אתם בעצם משלמים יותר על להביא נסיעה מאשר כמה שאתם מכניסים מהנסיעה הזו. ופה באירוע הזה, בסוף בסטארט-אפים, נכון שאנחנו מקדשים צמיחה, אבל אנחנו רוצים בשלב מסוים להיות מסוגלים להפוך תקליט, נכון? ולכן לייצר איך עסק בריא ומניב. וכשבסקייל לא מצליחים לעשות את זה, אז לא תמיד, אז יש פה שאלה, האם בכלל יש פה ואליד ביזנס? ראינו את זה בכל מיני חברות עכשיו ישראליות, שוב, אני לא מכיר את הפרטים, אבל זה הכתבות אומרות, אבו למשל, עם הפיתורים האחרונים שקרו ממש כמה ימים לפני הפרק הזה, זה בערך מה שעולה שם מהכתבה, בגדול. אני
כן, אני לא מכיר את הפרטים של המקרה הזה, אבל בגדול כן, ואני חושב שעכשיו, מה זה אומר ליזמים? יזמים חיים עם סט, כולנו, אבל במקרה הזה יזמים חיים סט הנחות מסוים, פתאום השולחן רועד, הדברים משתנים, ועכשיו גם באלמנט של איך נראית הצמיחה, גם באלמנט של כמה צמיחה צריך בשביל הסיבוב הבא, יש הרבה ריפל אפקטס.
כן.
והדבר הזה הוא מצריך קודם כל לקחת את זה ובאמת להפנים את השינוי הזה מהר.
נכון.
וזה שינוי שלא נעים כל כך להפנים אותו מהר, כי הוא בדרך כלל גוזר עולם עם פחות שפע במרכאות. אם אתה מתרגל לעולם שיש בו הון שהוא זול ומאוד קל להשיג אותו, בעולם שבו ההון הרבה פחות קל להשגה, פתאום מתחילים להצטרך לעשות דברים פחות נעימים.
זה מתחיל... פחות עובדים, צמצומים, התייעלות.
זה מתחיל, אני חושב, קודם כל, לפני שאתה נוסע רוורס, אתה מעט רגע.
לעצור היירינג, נגיד.
אז זה יכול להיות בהחלט התאמות בהיירינג, אנחנו רואים בכל המקומות.
אצל יזמים שלכם.
כן, אנחנו רואים בהרבה מקומות, התאמות בהיירינג, של התת קצב ההיירינג.
נגיד, מבלי להיכנס לשמות בכלל, כשאתה מסתכל שנייה על הפורטפוליו שאתה מכיר, כמה אמרו אנחנו מעטים בהיירינג, וכמה אמרו אנחנו מפטרים, אחוזים בערך, גוסו מודו.
מעט מאוד אמרו שהם מפטרים, ממש מאוד בודדים.
זאת אומרת, הרוב לא נוסגים אחורה, אבל לפחות עוצרים ההיירינג.
כן. מתאימים פתאום משנים, אז אתה מסתכל, אם היה הנחת עבודה של runway מסוים, עכשיו אנחנו מדברים עם החברות על להסתכל על runway יותר של אזור ה-30 חודשים, אולי 3 שנים.
קצת כמו בתחילת הקורונה, במובן
כן,
מסוים.
כן, עכשיו, אנשים, רוב היזמים, הרבה מאוד מהיזמים, היו שם גם בתחילת הקורונה בפונקציה דומה, ואמרו, רגע, אבל בוא לא נעשה אוברשוט, אני פעם שעברה שכרתי אנשים נהדרים, פתאום אני עשיתי ברקס חזק מדי, כי כולכם הפחדתם אותי, עכשיו מה, עוד פעם זה אותו סיפור, מה בעצם השתנה, מה קרה? אז אני חושב שבגלל זה אני לא מדבר על לנסוע רוורס, אני מדבר על, עם החברות שלי, זה חברות בסך הכל בצמיחה, בהתקדמות, ואין להם ברירה אלא להמשיך לצמוח, ולצמוח בצורה טובה. אני פשוט חושב שהמטוטלת הזו של איפה עוברת הבלנס בין צמיחה בריאה, runway והוצאות, ורווחיות וכו, הבאנס קצת השתנה מעולם שבו הוא חזק מאוד לצד הצמיחה, למקום קצת יותר מאוזן,
או הרבה יותר מאוזן, קצת יותר על יוניט אקונומיקס וכדומה, ואתם היום כמשקיע סיט ואי, בוא נדבר על זה רגע. א', קצת האותיות, היה דוח של ויולה, אני אוהב להגיד את זה, שאמרו, אין משמעות יותר לאותיות. A זה B ו-C זה היום יכול להיות כמו סיד, לא משנה. גם ברמת הלגליזציה של כאילו, הקלאס של המניות, למי שמכיר, ואם לא, לא ניכנס לזה, אבל גם ברמת הרבה פעמים המצב הסובייקטיבי של החברה, בוא נקרא לזה, חברה, אתה יודע, בלי מוצר או עם התחלה של משהו ובלי מחירות, יכולה לגייס עשרות מיליוני דולרים, לפחות בשנתיים האחרונות, אנחנו מכירים מקרים כאלה. אני רוצה לשאול אותך פה, אתם כמשקיעי סיד ואיי, איך אתם מסתכלים היום על עולם הארלי? איזה סוג של, יש תנאי סף, זה השתנה, שיניתם משהו, או שאתם עדיין אומרים, צוותים טובים, שווקים גדולים, we'll go for idea on.
Yeah, אנחנו open for business, אנחנו עושים השקעות גם בתקופה הזאת, יש, זה כבר אמרה שחוקה שהחברות הכי טובות, חלקן נבנו בזמנים משבריים כאלה, במובנים מסוימים, יזמים, זה כן... הופך, זה פתאום פחות סקסי לבוא לפתוח סטארט-אפ, ברגע שהשינויים האלה נקלטים בתודעה הכללית, אז פתאום זה מייצר איזושהי מסנת, פתאום הבן אדם עם הג'וב הנוח בגוגל או בפייסבוק, אומר, רגע, אולי אני שנייה אשאר פה, רגע, נראה מה קורה, אני לא ארוץ לפתוח סטארט-אפ, כי איך שאני אעשה מצגת ותן איזה רעיון, אני יהיה לי מאוד קל לגייס, כן. ופתאום זה מעלה את הבר. ממשיכים להשקיע בסדווי, אני חושב שמה שקורה זה שוולואציות מתחילות להשתנה, זאת אומרת, טולרנס, בעיקר כשהמים רועדים, אז הטולרנס
לוולואציות שראינו בשנתיים האחרונות. לוולואציות
משתנה, כי בגלל כל מה שדיברנו עליו קודם, ובסוף הדבר, אתה יודע, VC, אנחנו פרייס טייקרס, אנחנו לוקחים את המחירים מהשוק, אנחנו לא קובעים אותם. אבל אני חושב שהגמישות של הרבה משקיעים יורדת לזה, וציפיות של יזמים ביחס לאיזה וולואציה הם יקבלו בשלבים האלה משתנות, ואת זה כבר התחלנו לראות.
כן, מה שנקרא, אם ראינו סידים של, אתה יודע, עשרות מיליוני דולרים אפילו, למרות שזה לדעתי יימשך, יזמים סדרתיים שמגייסים מגה סידים כאלה, אנחנו מדברים על הגיוסים שבשגרה, בוא נגיד 2, 3, 4, עד 7, 8 מיליון דולר סיד טוטל, פעם ראינו וולואציות של עשרות, אז היום אנחנו גם רואים, אני שומע מעמיתים VCs שכבר מעל ל-20, זה פחות או יותר הסיפור, בין 10 ל-20 פוסט, בוא נקרא לזה ככה, נראה לי זה פחות או יותר הסיפור עכשיו.
כן, ואני לא בטוח שזה סוף פסוק.
אתה אומר, יכול להיות שממש נחזור...
אני לא חושב ש... אני חושב
שבגלל... 4-5 שנים אחורה?
בגלל מה שאמרנו קודם על הפאוור לו, בסוף יש לך, עדיין יש הרבה dry powder, יש הרבה כסף ש-VCs רוצים להשקיע אותו, וכאמור, כשמזהים משהו מדהים, רוצים אותו מאוד, כי בסוף גם אם אתה, יש אמירה, גם אם אתה overpaying ב-seed או ב-A, אם אתה משקיע בחברה מנצחת, אתה תהיה בסדר בהמשך. זה עדיין נכון. אבל ברגע שאנשים עושים את הקליברציה הזאת, אני חושב שההשפעה אולי לא תהיה באותה מידה שאנחנו רואים בשלבים המאוחרים, אבל היא עדיין תהיה. והיא תהיה, אני חושב, יותר ממה שאנשים שחיו רק בבול מרקט המאוד מאוד ארוך הזה, נוטים לחשוב, כי גם הקרנות בסופו של דבר צריכות לצאת לגייס, בהמשך את הקרן הבאה שלהם, אז גם אנשים שגייסו לאחרונה, אולי יושבים על הרבה כסף שהם רוצים מאוד להשקיע אותו, ולחפש את אותם צוותים מיוחדים, והם גם ילחמו על הצוותים המיוחדים, ויהיו exceptions, תמיד יש. אבל אני חושב שככלל, הסטנדרט עלול לרדת, האבלואציות עלולות להשתנות למטה יותר ממה שנדמה לאנשים.
מעניין, מעניין. אני שמעתי לא מזמן, דיברתי על זה גם באחד הפרקים הקודמים, מצגת של קראפט ונצ'רס, שעשו כזה שיחה על התעשייה, אפרופו דרי פאודר, אז הם דיברו על הקרן של טייגר גלובל, שהם גיסו לאחרונה כמה, 20, לא זוכר, מיליארדים במיליארדים, הם אמרו ש-60-70% מנה כבר דיפלויד, כן. למרות ההכרזה. אז בעצם אין... בטריקלינג דאון של הכסף מהאמריקאים הגדולים למטה, מה שכל כך השפיע על השוק הישראלי, יכול להיות שאין כל כך הרבה דרי פאודר כמו שאנחנו מדמיינים. לקרנות הסיד שפה גייסו כל עץ רענן בין 50 ל-200, 300, 400 מיליון דולר, הקרנות שכולנו מכירים יכול להיות שיש, אבל לא בטוח שהכסף שחיכה לחברות בהמשך, ב-A ובבי ראונד ימשיך לחכות להם כמו שהוא חיכה בשנתיים האחרונות. נכון. שאלה? בוא נראה.
אני רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים, היה פה 12 שנה של בול מרקט, כן. אבל בעולם הקריפטו, שזה עולם שמאוד קרוב לליבי.
הרמת לי פה להנחתה.
על הכיפק. אז היה 2-3 בר מרקטס במהלך התקופה הזו. כן. התרסקויות של 70-80% בווליו של כל האסטים, וקרה שם משהו מעניין שעושה אותי מאוד מאוד אופטימי לגבי התקופה הזאת. החברות הכי משמעותיות בקריפטו, אולי תמיד יש תקופה של כניסה של הרבה מאוד הון לתוך תחום, כמו שהיה בעולם הסטארט-אפים בכמה שנים האחרונות. בעולם הקריפטו זה הגיע בכמה גלים מאוד מאוד חזקים, שפתאום בגלל שהכל שם ליקוויד ויש טוקנים ודברים נסחרים ויש להם מחיר ואנשים...
אז יש גם הרבה אנשי ארביטראז' ומאמרים.
נכון, ויש גם הרבה חיווי מאוד מהיר של עלייה, של התחממות בשוק. במספרים, אתה פותח את האינטרנט, לוחץ שני כפתורים ויש לך מחירים של כל האסטים שהשקעת בהם, זה קצת שונה בשווקים שהם לא קריפטו. ואז העליות האלה מושכות פנימה המון טאלנט, אבל אחר כך יש התרסקויות.
השאלה, מי יוצא?
נכון. ומי ש... כאילו, כמה ראיתי את זה כבר בשני גלים בצורה מאוד מאוד ברורה ממקור ראשון, מי שהמשיך לבנות לאורך אותם בר מרקטס בעולמות של הקריפטו, כשהגיעה הגאות הבאה והגל הגדול הבא, זה האנשים שבסופו של דבר עשו את ההצלחות הכי גדולות, ואני חושב שזה לא בכך יהיה שונה גם בשוק הכללי מחוץ לעולם הקריפטו. אז כשיש קונביקשן על איזשהו תזה מסוימת, והתזה הזו יכולה להיות לגבי השקעות בטק באופן כללי, השקעות בטק בישראל, השקעות בקריפטו, זה יכול להיות גם השקעות, זה יכול להיות גם ברמת היזם, מה אני בונה, בתוך איזה שוק אני עובד, עם מי אני עושה את זה. מי שיש לו את הקונביקשן הזה, זה מי שמראש בכלל צריך ללכת ולקחת כסף של אנשים אחרים, ולקחת את הזמן של עשרות אנשים מסביבו, ולעשות את זה. וזה נכון בכל שוק. עכשיו זה מתחדד, ואני חושב שאלה שיש להם את הקונביקשן הזה ואת הדבר הזה, הם יצאו מהצד השני של הסיפור הזה בצורה מאוד חזקה. יש פה נקודה בינארית, האם ההון, הרנווי שעליו רוכבים, בהתחשב בכל מה שדיברנו עליו קודם, יספיק להם בשביל לצאת ברור. מהצד השני של זה, וזה חלק מהאחריות של לנהל את הסיטואציה הזו, כדי שאותם אנשים יהיה להם את האמצעים, שהסירה תמשיך להתקדם, גם אם נעשו בשינויים, והכיוון קצת זז, והקצבים זזו וכו', יש איזושהי נקודה בינארית של האם החברה קיימת או לא.
ברור, אז אני רוצה פה, הרמת לי פה להלכת עם נושא הקריפטו, יכול להיות שאנחנו נגיע קצת לתחומים בכלל שאתם מסתכלים עליהם, אבל קריפטו זה מה שנקרא, אני יודע שזה גם חיבה ותחום עניין אישי שלך. לפני שאולי קצת נצלול פנימה למה קרה בשוק, אני חייב לשאול את השאלה המתבקשת, אנחנו פה בפודקאסט, זה אמיתי? זה לא אמיתי? אני אומר את זה בתור חובב גדול של התחום, כן? שלא יהיה ספק שאני מדבר מפוזיציה שלילית, כן? אני בסוף אומר, אני מנסה להבין, כי בסוף אנחנו מדברים על תחום שרץ כבר המון המון זמן, היישומים הממשיים שלו בשוק עדיין לא, מה שנקרא, נביאי האור של האירוע הזה כנראה בינתיים טעו. בסדר? זה צריך להגיד את זה. איך אתה בסוף כשמישהו שמתעניין בתחום וגם אולי עושה עליו בטים בעולמות ההון סיכון, מצדיק, ולא משחקי ארביטרה של אני אקנה איזה מטבע ואולי עשה עליו פי 3,000 ויצא החוצה, למרות שבמטבע האינרנטית אין שום value, בסדר? היה value מובטח, אבל לא באמת קרה, בסדר? אז אני אומר, איך אתה מצדיק את זה לעצמך שנייה ברמה התשתיתית? כי בסוף, אתה יודע, זה מה שנקרא נביאי הזעם יגידו שאין פה כלום.
תראה,
והרבה כלכלנים
אז,
גם.
אז אני הרבה שנים בתחום של הקריפטו, נכנסתי לזה כשהייתי משקיע בוונרוק בניו יורק, התחלתי להיכנס לתחום הקריפטו ב-2014, אחר כך בניתי חברה בתחום הקריפטו כיזם מ-2017 עד 2020, והשקעתי בסביבות ה-20 חברות כאנג'ל, ובסקוואר פג התחלנו להשקיע בחברות קריפטו, דחפתי לזה מאוד חזק כשהצטרפתי לקרן, ועשינו כמה השקעות מאוד מעניינות בתחום, שאפשר לגעת בהם אחר כך. התחום באופן כללי, זאת אומרת, יש, התנודתיות בו היא חריפה, בגלל אותה ליקווידיטי, בגלל שהדברים הם, יש להם מחירים, בגלל שזה שווקי הון מאוד צעירים, הם נעים למעלה ולמטה תנודות מאוד מאוד חריפות. אם אתה מסתכל על גרף לוגריתמי של איפה הטרנד של השוק הזה מבחינת, מכמעט כל בחינה אפשרית, הטרנד הוא מאוד מאוד בבירור עולה למעלה וימינה. בין אם זה אתה יודע, תעשייה של טריליון דולר פלוס, זה תלוי באיזה יום אתה בודק, אז לפעמים זה גם 2 טריליון ועכשיו זה פחות, אבל זה התחיל מתעשייה של איזשהו רעיון על מטבע אחד לפני 12 שנה, איזשהו וייט פייפר על מה שנקרא ביטקוין, והיום זה תעשייה שלמה שהיא היום בראש רשימת מה שטלנט טכנולוגי הולך לעבוד עליו,
אז אני עוצר אותך פה בכוונה, ותרשה לי להיות קצת קשוח, בסדר?
אני שוב אומר, מחפש את זה,
אני אומר, אז השוק וולטילי, ולא צריך להיבעל, ועם כל שוק בחתול, סבבה, הכל טוב, אני אומר, מה, לאן זה הולך בסוף? מה, לאן, כאילו, כשאתה אינסיידר בתוך התעשייה, אתה אומר, אוקיי, איפה יש לזה יישומים אמיתיים בעולם האמיתי, ואני אוסיף פה גם אולי אפילו בדגש, סליחה על אותי נביא זם בשאר, שרק בלוקצ'יין, שלא יכולנו לעשות לפני בלוקצ'יין, כי היום בסוף זה, כן. זה גם שיטת רישום לדאטאבייס, במובן מסוים, אם אתה מסתכל על זה מהזווית הטכנולוגית. מה, אנחנו באמת היינו צריכים את הבלוקצ'יין כדי לעשות את כל הדברים האלה?
תראה, אז שאלה אם אתה מאמין...
יונתן, אני פה לשאלות הקשות.
אני לא, זו שאלה נפלאה. אני חושב שזה חלק מהסימון הכללי, יש כמה סימונים גדולים שבן אדם שמגיע לאיזשהו קונביקשן בתחום הקריפטו צריך אותם, ואם יהיה לי עוד חצי אחוז בלהוסיף למישהו להתקדם לעברם, אז אשרנו. אני חושב שבסוף זה שאלה איך האמונה שלך על איך האינטרנט צריך להיראות, כמה ממנו צריך להיות מוחזק בבעלות פרטית, ומה ממנו צריך להיות בבעלות יותר ציבורית, איזה שירותי אינטרנט הם ברמת הכמעט זכות בסיסית של בן אדם בימינו, ואיזה לא. אז כמו שאתה לא היית בהכרח רוצה להפריט את הצבא והמשטרה, כמו שלא היית רוצה הפרטה מוחלטת של בתי החולים אולי, כמו שלא היית רוצה שאני אגזים בכוונה שמים או אוויר יהיו, דברים שיש גישה מוגבלת עליהם, או מישהו ששולט עם כפתור עליהם, באותו אופן אתה יכול להגיד שתשתיות האינטרנט הם משהו שצריך להיות לא בבעלות של איזה כמה חברות שלמעשה דה פקטו מחזיקות באחוז מאוד ניכר מהחיים הדיגיטליים שלנו. וזה אמרת שיטה אחרת לדטאבייס, נכון, בסוף דרך אחת לתאר את עולם הקריפטו זה להגיד יש דטאבייס שהוא לא בבעלות פרטית, יש יכולת לקחת דברים שהם open source, לייצר להם מודל עסקי, וברגע שאתה פרויקטי open source בעבר, אתה יודע, אין אמא ואבא, אז או שאיזושהי חברה גדולה בלעה אותם, ומייצרת את המודל כזה של open core, שבעצם מכניסה את המשאירה חלק קטן open source בשביל המרקטינג, ולוקחת בעצם את השליטה בפרויקט ועושה ממנו ביזנס, או פרויקטי אופן סורס שמתו והוחלפו על ידי שירותים פרטיים. אחד האינוביישנס הכי גדולים בקריפטו, זה היכולת לייצר את הדבר שנקרא טוקן, ולייצר דאטאבייס שהוא מבוזר, הוא לא מוחזק על ידי אף גוף ספציפי, ולייצר פרויקטי אופן סורס שימשכו אליהם הרבה אנשים, שיוכלו להשתמש בהם ולעבוד עליהם, בלי שאף אחד מהם שולט בהם. והדבר הזה הוא פונדמנטלי מייצר הבדל בסוג השירותים שאתה יכול לעשות. אז באופן מוזר, קריפטו התחיל במקום הכי קונטרוורסיאלי. הוא הלך הכי רחוק שיש, ואמר, אני אייצר מטבע אחר. אני אחליף את הדולר באיזה משהו שנקרא ביטקוין. זה לא משנה, זה עבר גלגולים וכו'.
נכון.
אבל זה אמירה כל כך קיצונית, והרבה אנשים חכמים ופתוחים אומרים, אני לא רוצה. שתחליף לי את הדולר בביטקוין
הזה. טוב לי שהממשלה שולטת במטבע.
כן, אני רוצה, כי אני משפיע על מי הממשלה. אבל בוא ניקח רגע, נשאיר את זה, זה דיון פילוסופי מעניין, ויש לי הרבה מה להגיד עליו.
אז אולי ניכנס עליו בסוף. בוא נדבר על דוגמאות ממשיות.
אז אני יורד עכשיו לרמת ה... אבל מה קורה עם הדאטה שלי באינטרנט, המידע שלי על השימוש שלי בגלישה, היכולת שלי להשתמש במפות, הוא צריך להיות חסום על ידי מישהו או לא, היכולת שלי to access ISP, ספק אינטרנט, הוא צריך להיות חסום על ידי משהו או לא, מידע פיננסי שלי, היכולת שלי להחליט, שמישהו יחליט לי במה אני יכול להשקיע ולא יכול להשקיע, האם זה צריך להיות משהו בבעלותי או לא, כל הפרטים האישיים שלי, כשאני רוצה לעבור מרשת אחת, לאחרת, האם אני יכול לקחת אותם איתי, או שכל מה שעשיתי בטוויטר או בפייסבוק הוא שייך להם.
וזה פה אנחנו מדברים, מצור, זה כל הדוגמאות האלה, זה לא קשור לביטקוין, זה מה שנקרא עולם הבלוקצ'יין, האופן שבו אנחנו רושמים לדאטאבייס בצורה מבוזרת, מאובטחת, אנונימית, עם האפשרות לוודא שמה שרשמת זה באמת נכון וזה שלך.
נכון.
זה בגדול הסיפור. ופה אני אומר, אין שיטה היום אחרת בעולם לעשות רישומים כאלה, לייצר מאגרי מידע כאלה, אין היום פרויקטי אופן סורס שהיום משתמשים ומרכזים מידע מבוזר מהרבה מאוד משתמשים אחרים לטובת מוצר שמשרת את הכלל, סתם למשל גיט וגיטאב, ואתה יודע פרויקטי פיתוח למיניהם, שגם יש להם קהילות שתורמים ונתרמים מהם, ואפילו יש עליהם מוצרים עסקיים. למה אנחנו צריכים ספציפית את הבלוקצ'יין?
כשאתה מסתכל על מוצר כמו...
אני שואל את זה בכוונה בפשט, כדי...
כן, כשאתה מסתכל על מוצר, אני אתן דוגמה ספציפית, אולי זה יותר קל. מסתכל על מוצר, אני בתקופה שלי כיזם וכאופרטור, גם בנינו מוצר שהתבסס גם על אינסטגרם ועל טוויטר, ולקחת בעצם מידע על הרשת האישית של הבן אדם, כדי לייצר לו חוויית משתמש יותר טובה כשהוא נכנס לאפליקציה. גדלנו מאוד מאוד חזק, לעשרות מיליוני יוזרים, זה היה גדילה ויראלית, וסופר מעניין, עד שיום אחד קמנו בבוקר, וראינו שהלוגין שלנו, אין לנו יותר לוגין עם אינסטגרם, ואין לנו יותר לוגין עם טוויטר. כי הם חסמו אותנו. כי גם הם רצו, זה היה חברה שנקראת YouNow, בנינו אפליקציית לייב וידאו, היא גדלה בצורה מאוד מאוד חזקה, וגם החברות הגדולות רצו להוסיף לייב וידאו, בסוף נוסף באמת פייסבוק לייב, ונוסף שירות פריסקו בתוך טוויטר, ומה שקרה זה שהחברה האלה פשוט חסמו את הגישה שלנו ל-API שלהם, כי זה התאים להם. וזה דוגמה אחת. והסיבה שהם יכולו לעשות זה, זה בגלל שהמידע האישי של מי האנשים שאני עוקב אחרים בטוויטר, מי הם החברים שלי באינסטגרם, בפייסבוק, אותו מידע שייך לפייסבוק ולמטה ולטוויטר. ואני טוען שכל אחד מאיתנו צריך לרצות עולם שבו המידע שלי על הרשת החברתית שלי, המעגל החברתי שלי, או בטוויטר, תחומי העניין שלי ואנשים שאני עוקב אחרים, הוא יהיה משהו שבסופו של דבר הוא שלי. ואני, אם חברה מספקת לי שירות נהדר ואני רוצה להמשיך להשתמש בה, מגניב, אני אמשיך להשתמש בה, והיא תמשיך לעשות עליי כסף מפרסום, נהדר. אם אני רוצה לזוז למקום אחר, או אני רוצה חוויה אחרת שמפתח אחר בנה, אני צריך להיות מסוגל לעבור עם המידע הזה שלי. וזה דוגמה אחת, וזה אותו דבר הולך לגבי קונטנט, אותו דבר הולך לגבי אסטים פיננסיים, ומי יכול להחליט לי מה אני יכול ולא יכול לעשות איתם. והדוגמאות הקונקרטיות האלה שאני חוויתי על בשרי כמפתח בעולם של Web 2,
כן.
או כיזם או אופרטור mm-hmm. בעולם של Web 2, הם דוגמאות קונקרטיות לחברות שנמחקו, ולמקום שבו השליטה הזו היא הופכת להיות יותר ויותר מסוכן. ואם תיקח את הסיפור עם אילון מאסק, וקנייה שלו של טוויטר, זה יקרה, לא יקרה, לא חשוב. הנקודה הזו שאדם אחד פתאום שולט תשתית קומיוניקיישנס כל כך אקוטית לעולם, זה פשוט החריף, זה קונטרסט עצום.
כן, אבל זה קורה בכל העולם, בכל מה שקשור גם במדיה, שאגב בארץ הרבה אנשים לא יודעים, אני גם באתי מעולם העיתונות, רוב גופי התקשורת המיינסטרים נשלטים בסוף על ידי בעל הון מרכזי שהוא בעל שליטה ומחזיק המניות, כולם, כולל הארץ וכל מיני גופים שנתפסים כיותר פרוגרסיביים, בסדר? אז זה אחד. שתיים, גם בסוף כשאתה מסתכל על שוק הטכנולוגיה, אתה כאילו לא אומרים את השמות, אבל אמרת מטה וזה, אבל בסוף רוב התשתית הדיגיטלית שלנו עוברת דרך גוגל, אמזון, פייסבוק.
נכון, ואז נוצרים ברגע שיש לך כוח מונופוליסטי כזה.
אבל כל שוק הוא אסימטרי, גם בעולמות, בוא נקרא לזה ביטקוין בלוקצ'יין, יש לך הרבה שחקנים שהצטרפו מוקדם. מחזיקים אסט מאוד גדול של מטבעות, או מחזיקים אסט מאוד גדול של סטאק טכנולוגי, והם גם שם, גם אם בצורה, גם אם השאר יותר מובזר, הם בסוף כן המובר והשיקר של התחום הזה. אני מקווה שאני לא טועה ואומר פה דברים שנשמעים לא הוגיינים, אבל נראה שכל שוק בסוף מתכנס לאיזה נקודה אסימטרית כזו.
אז אני חושב שיש, קודם כל שוק הבלוקצ'יין רחוק מלהיות, שוק הקריפטו רחוק מלהיות מושלם, ויש שם גם את הבעיות שלו, והוא גם בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של האבולוציה שלו.
נכון.
הפאוור לו שהיה בתחום הקריפטו, אם תיקח לאורך ציר הזמן, הוא משתנה ומשתפר בהרבה מאוד פרמטרים. ואני מאמין שהוא ימשיך להשתפר, כי יש משהו פנדמנטלי שונה. האינטרנט היום הוא מורץ על ידי דאטה אגריגטורס, כמו מטה, כמו גוגל, כמו אחרים. וזה נותן להם כוח אסימטרי בצורה קיצונית. ברגע שהסטרקצ'ר ואותו דאטה הוא לא נמצא בבעלותם, יש איזשהו checks and balances על הכוח. עדיין תהיה שכבה אפליקטיבית, שבה יהיו שחקנים, כמו תיקח איזה קוינבייס כזה בקריפטו, שאוקיי, יש איזו שכבה אפליקטיבית שמאפשרת מסחר בנכסי קריפטו, על ידי מישהו שיצר חוויית משתמש טובה ונוחה. על הכיפק. ברגע שקוינבייס מעלים פיז קצת יותר מדי, יש 1,001 שחקנים אחרים שמהווים אלטרנטיבה, כי הם גם יכולים לסחור בצורה חופשית, על אותה שכבת מסחר.
מה שנקרא, אף אחד לא מונע ממני וממך להיות קוינבייס, זה בדיוק הסיפור.
נכון.
להבדיל נגיד בעולם, בשווקי ההון.
נכון. ואני אתן עוד דוגמה אחת, לעשות את זה קצת עוד יותר קונקרטי לעולם של, בעולם שהוא לא פיננסי, אלא בעולם Web 3
כן.
קלאסי. תיקח את האגריגייט פייאוט ליוצרי תוכן, של יצרו NFTs, ותיקח את האגריגייט פייאוט של יוצרי תוכן על פייסבוק ועל יוטיוב ורשתות אחרות. זה פשוט לא יאמן שיוצרי תוכן עשו השנה יותר כסף מ-NFTs מאשר מכל פייסבוק. הרשת הגדולה בעולם עם הרבה יותר תוכן והרבה יותר משתמשים. למה? כי המבנה כוח הלא מאוזן הזה שבו לפייסבוק יש את כל הכוח, וליוצרי תוכן יש מעט מאוד כוח.
הם גוזרים גם עמלה מאוד משמעותית.
אז זה מאפשר לעשות בתקופות מאוד מאוד ארוכות אפס רב שר ליוצרי תוכן. למה? ככה.
כי אפשר.
כן, וזה מאפשר ליוטיוב לעשות 50% רב שר ליוצרי התוכן. בעולם בלוקצ'ייני, תמיד תהיה תחרות שהיא בסופו של דבר לטובת, יש איזשהו מנגנון checks and balance שמעודד ביזור של אותו כוח, בגלל שאנשים יכולים לעבור, בגלל שהדאטה לא נמצא בבעלות של גוף אחד. ולכן אני חושב שכן, יש גם מוקדי כוח, וכן, הדברים רחוקים משלמות בעולם הקריפטו מאוד. אבל, ויש גם הרבה דברים בעולם ה-Web 2 שהם הרבה יותר טובים ממה שקורה היום בקריפטו. כן. אבל באופן עקרוני, אני חושב שרוב מי שירד לשורש העניין של האם אני רוצה שהדאטה שלי יהיה יותר בבעלותי או יותר בבעלות קונגלומורט, הוא יעדיף
שהוא בשליטה ושזה מה שנקרא לא שייך לאף אחד.
וזה מה שטכנולוגיה הזאת מאפשרת.
וזה יש פה עוד מגמות של פרייבסי ו-GDPR וכל מיני דברים שמשלימים לזה, ואולי גם שהכוח עובר לצרכן, ושמה שנקרא היום הגופים הגדולים האלה הם באמת כמו ממשלות, יש להם אפילו יותר עוצמה מממשלות, גם בהקשר הפיננסי, כוח האדם הרבה פעמים משתבל של ממשלה קטנה, ובסדר, שיחה אחרת, פילוסופית. אני רוצה לשאול היום יזם או יזמת שבאמת שומעים את הפודקאסט הזה, אז התחלנו מהמשבר, וקצת להציג מה זה סקוורפק כמובן, והתזה, קצת על המשבר, והעצות שלכם ליזמים בתחילת הדרך, וצללנו פנימה לאחד מתחומי העניין של הקרן ושלך, קריפטו. יזמים היום שמאזינים לפודקאסט ואומרים, אוקיי, הבנתי, זה תחום עניין. מה עוד התחומים שאתם מסתכלים עליהם כרגע, והמגמות שאתם מזהים ככה, ב-high level?
אז קודם כל אנחנו, כמו שאמרתי, אוהבים להשקיע גם בפרויקטים בתחום הקונסומר, זה גם ברקע שלי, מהעבר שלי כיזם וכאופרטור, אז זה תחום שאנחנו אוהבים להסתכל עליו, לא תמיד כולם אוהבים להשקיע בזה, אנחנו אוהבים ומוכנים לקחת בולד בטס שמה, גם מי שהקים את סקוורפג, זה יזם שבנה חברה של 10 מיליארד דולר, שהיא גם בסופו של דבר קונסומרית, זה א', שותף שלי פיליפ שוורץ משקיע בדברים קצת שונים עם התחומי העניין שלו, השקענו לא מזמן באקסודיגו, חברה שרוצה למפות את העולם התת-קרקעי, השקענו כמו שאמרנו בדסי, גם חברות שהן יותר דיפ-טקיות במובן שלהן, איידוק שבעצם מביאה טכנולוגיית AI לתוך עולמות של בתי חולים, ויכול לפענח כל מיני סוגים של תצלומים לצורך העניין, ובכלל להכניס AI לתוך עולמות הבית החולים בצורה גדולה יותר. אז אם אני אנסה לסכם את זה, קריפטו וקונסומר, שני תחומים שאני מאוד אוהב, פינטק, תחום שהקרן שלנו התעסקה בה הרבה, גם ציינתי קודם את סטרייפ, וגם חברה בשם אייר וולקס, שווה כמה מיליארדים, פינאקסל שווה כמה מיליארדים, ועוד חברות נוספות שבתחומים יש תשלומים, אז כל עולם הפינטק מעניין אותנו מאוד. ובעולם הסאס זה יכול להיות רחב, השקענו גם בחברות שהן יותר קרובות ללקוח בסאס, וגם בחברות שהן יותר דיפ-טק כמו אלה שציינתי עכשיו.
אני רוצה פה בהקשר הזה, דיברנו קצת בתחילת הפרק על הסיפור הזה של האובייס הישראלי שמשקיעים בסייבר, דיפ אינפרסטרקצ'ר וכל הדברים האלה, ואתם דווקא הולכים לכיוונים קצת אחרים. איך אתם מצדיקים את זה לעצמכם בשוק הישראלי, או במילים אחרות יזם יזמת שבוחרים בתחומים האלה? למה להם, אם יש כל כך הרבה כסף בסייבר?
אני חושב שזה נכון שיש הרבה דברים טובים שקורים בסייבר, זה תחום שאני לא מתעסק בו באופן אישי.
גם אני לא אגב בכלל.
האקוסיסטם פה הוא היום, הוא התחיל, האבולוציה של הטק הישראלי היא סיפור נורא מעניין, חלק מהאנשים מכירים את זה טוב, חלק פחות. שורה תחתונה, היום הגודל של האקוסיסטם הישראלי מאפשר להרבה דברים שונים להיות ולהתקיים, ויש לך פה נוכחות של כל הקונגלומורטים הטק הגדולים בעולם, עם מרכזי פיתוח פה, יש לך צבא שלם של דור וטרנס, שכבר בנו חברות, עשו כסף ומשקיעים ופעילים כאנג'לים, יש לך דור שלם של חברות שכבר עברו מהעולם של לעשות סטארט-אפ, למכור אותו מהר וללכת הביתה, או לפתוח עוד אחד, אלא עברו למיינדסט של לבנות חברה גדולה, הרבה אנשים שעברו את הסקייל-אפים בתוך החברות האלה, כל הדברים האלה שאני מתאר הם חלק ממגמה יותר כולה שיצרה פה אקוסיסטם שלם של טק שהוא הרבה מעבר לתחום או שניים שהצבא נורא מצטיין בהם, ואפשר לייצר מהם חברות שעושות אזרוח לדברים מהצבא. יש עדיין את הדברים עליהם והם מדהימים, יש לנו חברות שנשענות על כזה סוג של פליי, לא בסייבר אבל בתחומים אחרים, אבל חלק ממה שמרגש אותי כל כך, ועברתי פה אחרי 10 שנים במצטבר בארצות הברית, לראות את מה שקרה פה, מבחינת העומק והרוחב העירייה של התחומים שאנשים מתעסקים בהם, כבר שינה אני חושב את הפרדיגמה הזאת. אני חושב שזו שאלה שהייתי יותר מתחבר אליה לפני כמה שנים. היום כשיש לך כמה וכמה חברות ישראליות שבנו דברים שהם קונסומרים במהות שלהם, או SMB'ים במהות שלהם, החל מפייבר ולמונייד וחברות כאלה, וכל מיני, והרבה מאוד חברות אחרות, לא נעשה פה name dropping לכולם, זה מאוד ברור היום שאתה יכול לבנות מישראל חברת פינטק גדולה, חברת קונסומר גדולה, מרקט פלייס, ואלה דברים שבעבר פשוט לא היו דוגמאות אליהם, והיום יש הרבה אנשים שעבדו, פעלו בחברות האלה, בנו חברות כאלה, השקיעו בחברות כאלה, ומחפשים לעשות עוד מזה. ואני חושב שהאומנות הזאת של בניית סטארט-אפ, וה-DNA הזה שנוצר ליזם, הוא משהו שלא מפסיק להשתפר פה, ולכן הוא גם אפשר ליישם אותו בעולמות שהם לא סייבר או טרדישנל.
אז מה שאני שומע ככה לסיום זה באמת מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, ומסייבר ניישן למולטי ורטיקל ניישן במובן מסוים, אפילו לקונסומר ניישן.
אני חושב שזה רחב מספיק כדי שיהיה גם הרבה קונסומר, וסקייל-אפ, דיברנו על זה הרבה, זה באמת יהיה, אני חושב שזה מאוד, מאוד נכון, גם אם הדברים, האבלואציות היו מוגזמות, והגודל השינוי, הוא היה נראה אולי גדול ממה שקרה במציאות, בגלל עומק העיוות באבלואציות, המהות היא אותה מהות. יש שינוי שהוא רב שנתי, שקרה פה וקורה פה, כל מי שמגיע לכאן, גם אני יוצא לדבר הרבה עם משקיעים זרים, גם יוצא לראות, בגלל שאנחנו קרן גלובלית, לראות, להשוות אותנו לאקוסיסטם אחרים שהם מחוץ לישראל, מה שקורה כאן הוא ייחודי והוא וורלד קלאס במובן הזה, ואני חושב שזה ימשיך.
בזה אין ספק. יונתן, תודה רבה לך על הזמן, היה לי ממש כיף.
גם לי, תודה רבה גיא.
בכיף, יאללה, לחיי הקריפטו. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק ישיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.